דף למדלד, עמוד ב', שורה שנייה מהשורות הרחבות. אמר רב יופס, כי פשיט רב שמעון בן לקיש בזב, כשהיה דורש רב שמעון בן לקיש בהלכות זב, באי הכי, הוא שאל שאלה כזו: ראייה ראשונה של זב קטן, מהו שתתמה במגע? אנחנו אלה רגע רק נקדים את הנתונים כדי להבין את הכוונה שמונחת בשאלה. אנחנו כבר דיברנו שהשכבת זרע של אותו קטן מתחת לתשע שנים ויום אחד אינה מתמה. המקור היה הלכה למשה מסיני. למדנו שרק מגיל תשע ויום אחד הדין שזה מתמה. לגבי זיווה יש לנו כמה צורות לימוד, מכמה פסוקים, כמה שיטות, איך ללמוד. אבל למדנו שגם תינוק בן יומו, אם הוא ראה שלוש פעמים מראה זיווה, פעמיים ופעם שלישית אצלו עם קורבן, אבל ברמה העקרונית, יש אצלו את הדין של זיווה. זאת אומרת, אותו תינוק מתמה בזיווה. כשאנחנו באים ואומרים, אדם שראה זיווה בגדול, ראייה ראשונה מתמה במגע ולא במסע. ראייה שנייה, כפי שנוכיח בהמשך מהפסוק, מתמה במגע ובמסע. מה הסיבה שאותו גדול מתמה במגע? התשובה היא כי התורה הקישה את הזיווה לשכבת זרע. אז כמו ששכבת זרע מתמה במגע, גם הזיווה מתמה במגע. לאור זה בא עכשיו הגמרא ומביאה באי הכי, ככה הסתפק רב שמעון בן לקיש. ראייה ראשונה של זב קטן, מהו שתתמה במגע? מה השאלה? מכיוון שהמקור שלי, מאיפה אני יודע שמתמה במגע? זו תורת הזב אשר תצא ממנו שכבת זרע, אמר רחמנה. אז התורה אמרה שיש לי הקש בין הראייה הראשונה של הזב לאותו שכבת זרע. כל ששכבת זרע שלו מתמה, ראייה ראשונה שלו בזיווה מתמה. והי הקטן, כיוון ששכבת זרע שלו לא מתמה, כי הרי הבאנו הלכה למשה מסיני, אז גם כן ראייה ראשונה נמי לא תתמה, כי הרי יש הקש בין השכבת זרע לראייה הראשונה. אז כל מי ששייך בתומה בשכבת זרע שייך ראייתו שמתמה. הוא שהוא לא מתמה בתור שכבת זרע, הוא גם לא מתמה מגע בראייה, על אף שזה ראיית זיווה. או דילמה, כיוון דילו, אי הוא חזי תרתי מצטערפה, מתמיה. או, מכיוון שבפועל, כדי שאותו קטן יעשה לזב, ואמרנו שהרי בן יומו גם נעשה זב, אז אחרי הראייה הראשונה יש ראייה שנייה, שהראייה השנייה מכוח הראייה הראשונה הופכת אותו עכשיו לזב. זאת אומרת שבעצם הוא כן מתמה בתור זב. אז מכיוון שכדי שהוא יתאמה בתור זב צריך קודם ראייה ראשונה, אז גם לראייה הראשונה יש שם של זיווה לתאמה במגע, אפילו שהוא קטן. אז השכבת זרע שלו לא תתאמה והזיווה שלו תתאמה במגע. אמר רבא תשמע, אומר רבא, יש לי ברייתא. בברייתא המבואר, זאת תורת הזב, ומכאן למדתי תורה אחת לכל הזבים, בן גדול, בן קטן. הווה אומר, מה גדול ראייה ראשונה שלו מתמה? אף קטן ראייה ראשונה נמי מתמה. אומרת הגמרא, יש לי הקש. אותו סיבה שאתה בא ואתה אומר שאני מדמה את הזיווה לשכבת זרע, יש לי מקור נוסף, זאת תהיה תורת. מה זה תורה? תורה אחת לכולם. התורה לא חילקה בין גדול ובין קטן. אז אם אתה מבין שקטן וגדול זה דין אחד, אז כמו שבגדול זה מתמה, גם בקטן זה מתמה. לאור זה באי רב יוסף שאלה נוספת. בא עכשיו רב יוסף ואומר, ראייה ראשונה של מצורע, מהו שתתמה במסע? שוב, אנחנו באנו ואמרנו שאותו ראייה ראשונה של זב, ועכשיו פשטנו בן גדול ובן קטן, מתמה במגע ולא במסע. ראייה שנייה של זב גדול, אנחנו נראה שהיא מתמה במגע ובמסע. אני עכשיו רוצה לדעת מה הדין במצורה האם הראייה הראשונה שלו תתאמה גם במסע? מה הצדדים? אנחנו למדנו אתמול לזכר לרבות את מעיינות המצורע, לנקבה לרבות מעיינות המצורע. זאת אומרת שבעצם כל מצורע, הדין שהמעיין שלו, המרגליים, הרוק שלו, מתאמה כדין המצורע במגע ובמסע. האם יהיה נכון לבוא ולומר שאותו מקור זיווה מוגדר כמעיין, ואם זה מעיין אז זה מתאמה גם במסע, אפילו שזה ראייה ראשונה, לא מדין זב שבו, אלא מדין המצורע שבו? או שמה זה לא מעיין, אז אם זה לא מעיין אז אין פה תורת מצורע, אז זה מתאמה הלאה במגע ולא במסע. זה אומר את הגמרא. באי רב יוסף, ראייה ראשונה של מצורע מהו שתתאמה במסע? מקום זיווה מעיין הוא, המקום ממנו יוצא את הזיווה מוגדר כמעיין, מתעגל, מתעפף ויוצא, ולכן הוא מתאמה כמו כל מעיינות הזב במסע. עוד דילמה לאו מעיין הוא, אז אם הוא לא מעיין אז זה לא מתאמה מדין מצורע, ומדין זיווה זה מתאמה במגע ולא במסע. אמר רב התשמע, אומרת הגמרא, בוא ואפשוט לך את הבעיה. זובו תמה הוא, כתוב בברייתא על מה שנאמר לנו בפסוק, ואני מדבר על מקור ג' לפנינו, וחשוב לראות את הפסוק. הפסוק אומר, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמה הוא. יש לנו כלל, בכל מקום שהתורה מזכירה פעם אחת את המילה זב, פירושו של דבר מדובר בראייה ראשונה. כמו למשל, זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע. זאת אומרת, התורה מדברת הקש בין הזב בעל ראייה ראשונה לשכבת זרע. בכל מקום שהתורה מזכירה פעמיים בפסוק זיווה, מדובר על שתי ראיות ומעלה. זאת אומרת שאם כתוב פה בפסוק איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו, אז מדובר על בעל שתי ראיות. ועל זה אומרת התורה תמהו. על מה באה התורה להוסיף ולומר תמהו? לבוא ולומר שזב בעל שתי ראיות מתמה במגע, את זה אני יודע. אם זב בעל ראייה אחת שהקשתי אותו לשכבת זרע מתמה במגע, אז ודאי בשתי ראיות הוא מתמה במגע. זאת אומרת שהתורה באה להוסיף דרגה נוספת בתומה, ולכן הדין שהוא מתמה לא רק במגע אלא גם במסע. אם כך אומרת הברייתא, תשמע, אמר רבא, תשמע, זובו תמה הוא, לימד על הזוב שהוא תמה. אבל שימו לב, על מה הפסוק מדבר? לא על הבן אדם, על הזב, אלא התורה מדברת על הזיבה, על הטיפה של הזוב. ועל זה אומרת התורה, איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו. זה בא ללמד אותי שהזיבה, הטיפה של הזיבה, מתמה במסע. אומרת הגמרא, במאי, ספר לי עכשיו את המקרה. על מה התורה צריכה ללמד אותי? שאותה זיבה, הטיפה של הזיבה, בריאה השנייה, מתמה במסע ולא רק במגע. אילה עם הבזב גרידה, אם מדובר באדם טהור שראה שתי ראיות, שלב אני בא ואומר שהזיבה שלו, הטיפה הזו, הזוב הזה, מתמה במסע. אומרת הגמרא, לזה לא צריך פסוק, ויש לי קל וחומר. למה? לאחרים גורם טומאה, לעצמו לא כל שכן. אם הטיפה הזאת גורמת לאחרים, אז ודאי שהיא עצמה מתאמה במסע. ורשי לומד בפנינו מה הכוונה לאחרים. אומר רשי, כלומר טיפה זו גורמת לבעלה שמתאמה במסע, כדכתיב וכל אשר יהיה תחתיו הוא כמינן בליונו של זב, היא עצמה לא כל שכן. רשי בא ואומר, מה זה נקרא לתאמה אחרים? הרי אותו אדם שהוא זב, עליונו של זב, אמרנו שהוא מתאמה מגע ומסע. כי הרי מה זה העליון של הזב? העליון של הזב זה הבגד שמונח עליו. מכוח מה הוא תמה? הרי הוא לא נוגע בזב. זה יכול להיות בגד שני, שלישי, שמעליו. אז למה הוא תמה? כי הוא נושא אותו. אם ככה, אז אם לאחרים גורם תומה, מה יצר עכשיו את התומה הזאת של עליונו של זב? אותו טיפת זיבה. אז הוא עצמו, הזוב עצמו, ודאי שמתמה במסע, קל וחומר. תוספות לא רוצה לקבל את זה. בין היתר אומר תוספות, הרי לגבי עליונו של זב זה מתמה אוכלים ומשקים, זה לא אדם וקהילים. ולכן בא תוספות בשורה השנייה מהצרות ואומר, לכך נראה לפרש, לזב עצמו גורם תומת מסע, שהנושא הזב תמה. מה קורה אם אדם עכשיו ירים את הזב? לא ייגע בו, ייסע אותו. הדין שהוא נעשה צמא. זאת אומרת שאם הוא גורם לאחרים תומה, מי? האדם הזב גורם לאחרים תומת מכוח מה שנופעים אותו. אז מה עשה את הזב לזב? אותה טיפה. אז הוא עצמו, הזיבה עצמה, לא מתאמה במסע. אם ככה אני לא צריך פסוק שיגיד לי תמה הוא. גם בלי הפסוק אני יודע שהזוב מתאמה במסע. אלא פשיטה בזב מצורע. בהכרח על מה הפסוק מדבר. הפסוק מדבר על זב שקודם הוא היה מצורע ועכשיו הוא גם רואה זיבה. ומדי צריך קרא לריבוי בריאה שנייה. עכשיו צריך להסביר. אם אני מדבר על מצורע שרואה זיווה, ואמרנו שהפסוק מדבר בריאה השנייה, כי הפסוק אומר הרי זובו, זב מבשרו זובו, זאת אומרת נאמר פה פעמיים זיווה, ולמה אני צריך פסוק למצורע שעכשיו רואה זיווה שהוא מתאמה במסע? למה אני אחשוב אחרת? התשובה היא כי אין לי את הקל וחומר. הרי מתי הקל וחומר ביחס לזובו נכון? לגבי מקרה של אדם טהור שעכשיו הוא נעשה תמי מחמת הזיבה. אז אני אומר קל וחומר, אם לאחרים הוא גורם תומה, אז הוא עצמו, הזיבה לו כל שכן. אבל ברגע שיש פה אדם מצורע, אז הוא לא גרם לאחרים תומה. התומה של האחר שעשה אותו זה מחמת המצורע, זה לא מחמת הזיבה. אז פה אין לי קל וחומר, אז אולי בכזה מקרה זובו לא יהיה תמי במסע. באה התורה ואומרת לי פסוק, לרבות שהזוב הזה גם כן מתמי במסע, על אף שהוא יצא מן המצורע. אומרת על זה הגמרא, ומדי צריך קרא לריבוי בריאה שנייה, איפה? באותו זב מצורע, שמה מן המקום זיווה, לאו מעיינו, כי אם זה היה מעיין, אז לא צריך לנו פסוק. הרי כל מעיינות המצורע מתמים במסע, אז גם הזיווה שבאה ממעיינותיו, כמו הרוק, כמו עמי רגליים, הייתה צריכה לתמי במסע, ואם הפסוק צריך מקור מיוחד לתמי במסע, זאת אומרת שזה לא מעיינות המצורע. קיבלת תשובה לבעיה. אומרת הגמרא, אמר לרב יהודה מדיסקוזה לרבה, ממאי, מאיפה אתה לוקח שהפסוק באמת מדבר במצורע שהוא זב? דילמה לעולם אי מלאך בזב גריידה, הפסוק באמת מדבר בזב. דהיינו אדם טהור, לא מצורע שראה שתי ראיות. ודקה אמרת שיש לך קל וחומר ולכן הפסוק מיותר, כי אם לאחרים גורם תומה לעצמו לו כל שכן, זה לא קל וחומר. סעיר המשתלח יוכיח. שגורם תומה לאחרים והוא עצמו טהור. אותו סעיר המשתלח על ידי איש איתי המדברה, הסעיר נשאר בהמה וטהור, והלוסה, הלוקח את הסעיר נעשה תמה. אז הנה אתה רואה שלאחרים גורם תומה והוא עצמו אינו תמה. אז אם לא היה לי פסוק שאומר שהטיפה הזוב מתמה במסע, הייתי יכול לומר שלאחרים גורם תומה והוא עצמו לא מתמה במסע. באה התורה ואומרת זב מבשרו זובו תמה הוא, שגם לגבי הזיבה עצמה זובו תמה הוא, לא רק במגע אלא גם במסע בראייה שנייה. אמר אביי, מה הייתי בא אליי? בא עכשיו אביי ואומר קושיה מעיקר הליטה. מי היה בעל השאלה? באי רב יוסף. מה השאלה? ראייה ראשונה של מצורע, מה הוא שתתמה במסע? אומרת הגמרא, מה הייתי בא אליי? וההוא, אותו רב יוסף, כרגע למדנו בדף למד ד' עמוד ב', דאמר, מה שנאמר בפסוק, זאת תורת הזב, זה בא לומר, תורה אחת לכל הזבים, בן גדול, בן קטן, שמה הדין? שיש בהם פרשת זיווה, זאת אומרת שמפה אני יודע שקטן בן יומו מתמה בזיווה. וכיוון דנפקא לי מהתם, וכיוון שלמדתי מהפסוק, איפה? זאת תורת הזב, שקטן בן יומו מתמה בזיווה, יתר לי לזכר כדי לרבות מצורה למעיינותיו. אז מה שכתוב לי בפסוק, והזבה בנידתה והזב את זובו לזכר ולנקבה, אני לא צריך את זה כדי ללמד אותי שבזיבה בזכר, דהיינו בן יומו מתמה, כי זה אני יודע מזאת תורת הזב. אז מה אני לומד מלמילה לזכר? לרבות את אותו מצורה למעיינותיו, שהרוק של המצורה, המרגליים של המצורה, גם תמיים כמו המצורה. נקבה לרבות מצורת למעיינותיה. זאת אומרת שבפסוק הזה התורה הקישה את הזב עם המצורה. מלזכר שנאמר בזב למדתי למעיינות המצורה. זאת אומרת ואקשרחמנה מצורה לזב גמור. מה זב גמור מתמה במסעה? זה הרי אני יודע. זב בעל שתי ראיות מטמא במסע. אף ראייה ראשונה של מצורע מטמא במסע. אומר אביי, הקושיה לא מתחילה. יש לי הקש. והעקש הזה מלמד אותי שאותה ראייה ראשונה במצורע, לא בגלל מעיין, זה לא מעיינות המצורע. אבל אם התורה מקישה את המצורע לזב, זאת אומרת שאני נותן למצורע דין כמו לזב. מה הדין של הזב ביחס לזיבה שלו? מטמא במסע. אז גם במצורע, בראייה ראשונה, אני לא דן עכשיו ראייה שנייה וראשונה, אני דן על הטיפה, על הזיבה, הזיבה עצמה מטמא במסע. וזה מה שרשי אומר לפנינו בדיבור המתחיל, ואיתקיש מצורע לזב גמור. אומר רשי, בעל שתי ראיות, מי אומר שהפסוק מדבר בשתי ראיות? דהה בהיקרא, דהקישא דמצורע, תרתי כתיבה, והזב את זובו, קראנו, והדבה בנידתה, והזב את זובו לזכר ולנקבה. אז מה מדובר? על איזה סוג זב? בעל שתי ראיות. וכתיב בי לזכר לרבות מצורע כדין זב גמור. מה זב גמור? זובו מטמא במסע. אף מצורע זובו מטמא במסע, ואפילו ראשונה. ורשי מסביר, דבישלם האימה פיקלי היי לזכר לזב קטן, ויליס מצורע זכר ממצורעת נקבה, יקלה מבייה. אתה שואל, טוב, ראייה ראשונה, מהו? מהה ומתעגל ויוצא, זה נקרא מעיין, ומתרבי עם שאר מעיינותיו? אילב, דבנקבה, לקה, זוב לבן, שממנה אני אלמד, אבל אי, לב מעיין הווה, אז אין לי מקום לטמא. אבל השתא דמצורה זכר, איתקיש לזב גמור, אבל עכשיו שאתה בא ואתה אומר שהמצורה, יש לו דין כמו זב, איזה זב בעל שתי ראיות, ומה הדין בזב בעל שתי ראיות? שהזיבה מטמא מסע. אז גם המצורה זובו, לא משנה איזה זוב, כי אני מקיש את המצורה למה? לזיבה גמורה. אז אם זיבה גמורה מטמאת במסע, גם במצורה מטמא במסע בראייה ראשונה. אם כך הגמרא פשטה את הבעיה של רבי יוסף. נכון. אומרת הגמרא דין נוסף. אמר רב הונא, ראייה ראשונה של זב מטמא באונס. אנחנו עוד נלמד שלגבי נקבה, זבה, הדין הוא שאם היא רואה את הזיבה שלה באונס, היא נעשית זבה. זאת אומרת, כי הזוב זוב דמה ימים רבים, מכאן לומדים שגם אם היא רואה באונס, מה ההבדל בין אונס ללא אונס? זה לא כמו בנזיקין אונס. אונס הכוונה היא שזה לא בא מחמת עצמו, אלא זה בא כתוצאה, אפשר לתלות את זה בדבר אחר. לכן אומרת המשנה בנגעים, בשבעה דרכים בודקים את הזב. מה זה בשבעה דרכים? אני בודק מה הוא אכל. אם הוא אכל אוכל גס, אכל אוכל שמן, אני יכול לתלות את הזיבה באוכל? הוא לא תמה. אם אני יכול לבוא ולומר שהסיבה של הזיבה זה בגלל שהוא שתה משהו מסוים, או מסע, נסע מסע כבד, או קפץ, או רקן, או הרהר וכו', שבעה דרכים בודקים את הזב. מה קורה לגבי זכר? שלא כמו בנקבה, נקבה היא נעשית זבה גם אם הראייה הייתה מחמת אונס. גם אם יצא לדם ב-11 ימי זיבתה בגלל ריקוד, היא נעשית זבה. לעומת זה לגבי הזב, הדין של הזב פשטות מדבר במקרה כזה שזה היה ראייה שלא באונס. אבל אם זה היה מחמת אונס, אין לזה תורת זב. בא עכשיו רב הונא ומחדש. ראייה ראשונה של זב, לא מה שיוצר אותו להיות זב שמטמא שבעה ימים, אלא הראייה הראשונה שיש לה מעמד כמו של קרי שמטמא רק הערב שמש, מטמא באונס. ולמה? שנאמר זו תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע. אז התורה הקישה את הזב, וכיוון שהוא מוזכר פעם אחת בפסוק זה ראייה ראשונה, אז ראייה הראשונה של הזב הוא קש לשכבת זרע. מה שכבת זרע מטמא באונס? אף ראייה ראשונה של זב מטמא באונס. זאת אומרת, בא רב הונא ומחדש הלכה. ראייה ראשונה של זב מטמא גם כשזה נעשה על ידי אונס. אומרת על זה הגמרא תשמה. יש לנו משנה בנגעים פרק ב' משנה ב', ובמשנה מבואה ראה ראייה ראשונה בודקים אותו. אם אותו אדם ראה זיבה פעם ראשונה, בודקים אותו באותם שבעה דרכים, האם זה היה באונס או שלא באונס. מה אליו לטומאה, למה אני בודק אותו? שאם זה היה באונס הוא לא יהיה תמה, דלא כרבונה. רבונה בא ואמר שראייה ראשונה גם אם זה היה באונס זה מתמה, ובמשנה כתוב בודקים אותו. עונה הגמרא, לא, לקורבן. מה שאני בודק אותו זה ביחס לקורבן, זה אומר ודאי שראייה ראשונה כמו שרבונה אומר מתמה גם באונס. הדיון שעומד בפנינו הוא ראה עכשיו שלוש ראיות, כי ההבדל בין זווה לזו, זווה רואה פעם ראשונה שומרת יום כנגד יום, רואה פעם שנייה שומרת יום כנגד יום, רואה פעם שלישית, אז התמאה לשבעה ימים פלוס קורבן. זו ראה פעם ראשונה, דינו כמו בקרי יערב שמש. ראה פעם שנייה הוא זו, הוא מתמא לשבעה ימים וצריך לספור שבעה נקיים. בראייה שלישית אז הוא מתמא ומביא קורבן, שני לא מביא קורבן, רק בראייה שלישית. עכשיו, כדי לחייב אותו קורבן צריך שלוש ראיות. איזה שלוש ראיות? שכל הראיות יהיו שלא באונס. וזה אומר את המשנה. מה זה בודקים אותו? בודקים אותו שאם הוא ראה שלוש פעמים והראייה הראשונה הייתה באונס, קורבן הוא לא מביא. מה ההיגיון? טומאה, מצאתי טומאה גם באונס, שכבת זרע. יש פה אונס, ובכל זאת אני בא ואני אומר שדינו שמביא, שזה תמה תמה. אז גם זיווה באונס מתמה. אבל לגבי קורבן, לא מצאתי קורבן באונס. לכן ברגע שהיה פה דבר שנעשה באונס, בודקים אותו. ואם באונס הוא לא מביא קורבן, אז אם היה שתי ראיות שלו באונס, והראייה הראשונה הייתה באונס, זה לא מחייב אותו קורבן. אומרת אמרה, בסדר, תמשיך את המשנה, תשמע. בשנייה בודקים אותו. גם בראייה השנייה בודקים אותו. אומרת אמרה, למאי? אילי מלא קורבן שאם ראייה ראשונה הייתה שלו באונס, ראייה שנייה הייתה באונס, שלישית שלו באונס, קורבן הוא לא מביא, כי כדי להתחייב קורבן צריך שלוש ראיות שלו באונס. אבל לתומה לא, אבל לא בודקים אותו אם זה היה באונס או לא ביחס לתומה, כי גם אם זה היה באונס זיווה שנייה מתמאה, יקרי כאן מבשרו ולא מחמת אונסו. באה הגמרא ואומרת כך, כשאני מסתכל על הפסוק, בפסוק נאמר, דברו על בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו. זאת אומרת, נאמר פה מבשרו, מה זה נקרא מבשרו? מחמת עצמו, ולא על ידי דבר אחר. ממילא גזירת הכתוב, שבהזב את זובו, במקרה כזה של ראייה שנייה, רק ראייה שהייתה שלא באונס, מתמה. ראייה שהייתה באונס לא מתמה, זה גזירת הכתוב מבשרו. אז לבוא ולומר שהמשנה אומרת בודקים אותו זה ביחס לקורבן ולא ביחס לקורבן, כי ביחס לקורבן ולא ביחס לתומה, כי בתומה גם באונס הוא יהיה תמה, זה נגד הפסוק. זאת אומרת שבהכרח שהמשנה אומרת בודקים אותו בראייה השנייה, מה זה? כי אם זה היה באונס אז הוא לא תמה, אז הוא לא זב. אומרת אז הגמרא, ומדי סיפה לתומה ראשונה מלתומה, אז מסתומה כמו שהראייה השנייה זה בדיקה לתומה, אז גם הראייה הראשונה שהזכירה המשנה זה לתומה. זאת אומרת שבודקים אותו אם זה היה באונס דלא כרבונה, שאומר שגם באונס זה תמה. אומרת הגמרא, מידי עירייה, הקדיתא והקדיתא, עונה הגמרא, מה פתאום? הרישא של המשנה שדברת בדיקה ראשונה, ראייה ראשונה, עוסקת באמת ביחס לקורבן, והסיפה שעוסקת בראייה שנייה מדברת ביחס לתומה. אבל אין לי פה שום קושיה על רבונה. אומרת הגמרא, אם ככה תשמע, תמשיך את אותה משנה. המשנה אומרת שלפי רבנה, לפי תנא קמא, בדיקה שלישית לא בודקים אותו. לעומת זה רבי אליעזר אומר אף בשלישי בודקים, גם בראייה שלישית בודקים אם זה היה באונס או לא. ולמה? מפני הקורבן. מסביר רבי אליעזר, למה אני בודק אותו? כדי לדעת אם הוא חייב קורבן או לא, כי אם זה יהיה ראייה באונס אז הוא לא מתחייב קורבן על זה. אומרת הגמרא, מכלל דתנא קמא שלא בודק אותו בשלישי, אז מה הסיבה? מפני הטומאה כאמר. כי אם תנא קמא היה מדבר מפני הקורבן, הרי ברור שקורבן הוא לא מתחייב על מקרה כזה שהראייה הייתה באונס. ואם בכל זאת אתה אומר, נסביר יותר. הרי באנו ואמרנו קודם שלפי תנא קמא, מה בודקים אותו? אני לא מתייחס רגע למשפט האחרון שלנו שראייה שלישית. אני רוצה להסביר יותר לבפנים. אומנם יש פה רש"י תוספות, אנחנו נסביר רגע בתפיסה הפשוטה של הדברים, וביתר ביור נמצא בתוספות מכלל דלתנא קמא תמה, אבל זה היינו הך. בעצם מה שקורה פה במשנה, יש פה מחלוקת. בא רבי אליעזר ואומר, גם בראייה שלישית בודקים אותו. ועל זה רבנן באים ואומרים, תנא קמא לא בודקים אותו. עכשיו, אם אני אבואר שהבודקים של תנא קמא או הלא בודקים, זה מתייחס ביחס לקורבן, הרי כבר אמרנו בהתחלה שבראייה הראשונה בודקים, לעניין מה אתה בודק אותו? אם הכוונה היא לבדוק אותו ביחס לקורבן, הרי עכשיו אמרת שבראייה שלישית לא בודקים, זאת אומרת, לא אכפת לי לעניין הקורבן שיהיה ראייה באונס. אז לעניין מה כן בודקים אותו? נשאר רק לדבר אחד, לתומה, וזה הגמרא רוצה להוכיח. אומרת הגמרא, תשמע, רבי אליעזר אומר, אף בשלישי בודקים אותו מפני הקורבן. מכלל דתנא קמא שאמר שבודקים אותו בראייה ראשונה ושנייה ולא בשלישית, מה התשובה? מפני התומה כאמר, כי אם זה מפני הקורבן, אז אם ראייה שלישית באונס מחייבת קורבן, אז למה ראייה ראשונה באונס לא תחייב קורבן? אומרת הגמרא, לא, לא הבנת. דכול עלמא לקורבן. ברור שבין לפי תנא קמא ובין לפי דעתו של רבי אליעזר, הדין הוא שבודקים אותו ראייה ראשונה לעניין האם הוא ראה באונס או לא, כדי לדעת האם הוא מתחייב קורבן או לא. כי לטומאה, כמו שאמר אבונה, גם ראייה באונס מטמא. אז מה המחלוקת? והכה בעת עם כמפלגי. המחלוקת שמדברת על הראייה השלישית עוסקת במחלוקת בדרשת הפסוקים. דהיינו, רבנן לא דורשים אתים, ורבי אליעזר דריש אתים. איזה אומר? רבנן לא דרש אתים. אז שכתוב לי בפסוק, והזב את זובו לזכר ולנקבה. אומרים רבנן, הזב חדה, זובו תרתי. מה הדין? לזכר. בראייה ראשונה ושלישית יש דין זכר שבאונס לא מתמא. מעידך, בשלישי אקשי רחמנה לנקבה. אבל ביחס לראייה שלישית, פה אני כבר דן את זה כמו בנקבה. מה הדין בנקבה? גם באונס מחייב קורבן. אז ראייה שלישית גם באונס מחייבת קורבן. שוב, רבנן לא דרשי אתים. אז מה אני אומר? כשנאמר בפסוק ועזב את זובו לזכר, איזה אומר? הזב זה ראייה אחת, זובו תרתי. מה הדין בשתי הראיות? בזה אני אומר, זה כמו בזכר. רק ראיות כאלה שהם לא באונס, עליהם יש דין קורבן. אם זה היה באונס, אין קורבן. מכאן ואילך, דינה כמו בנקבה. מכנקבה, כי יזוב זוב דמה, גם באונס מחייב קורבן. אז ראייה שלישית, גם אם היא הייתה באונס, היא מחייבת קורבן. מעידך, למה פעם?
פעם שנייה גם חייב קורבן?
ראייה ראשונה שלא באונס, שנייה שלא באונס. ואז ראייה שלישית, גם אם היא הייתה באונס, היא יוצרת חיוב קורבן. אין קורבן בשתיים, רק בשלישי. מעידך, רבי אליעזר דריש אתים, הזב חדה, את תרתי, זובו תלת. הווה אומר, לזכר. בשלוש ראיות הראשונות אני דן ביחס לקורבן כמו בזכר. וכיוון שזכר באונס, אני אומר, לא מחייב, לכן שלושת הראיות הראשונות צריך להיות שלא באונס כדי לחייב קורבן. רביעי, מכאן ואילך, אק שרחמנה לנקבה. מראייה רביעית אני מקשיד, לעניין מה? הרי כבר חייבת קורבן. התשובה היא שמה קורה אם עכשיו היא אותו זב, צריך לספור שבעה נקיים. אם הוא רואה באמצע זיווה, הוא סותר את ימי הספירה שלו. מתי שהוא רואה שלא באונס, זה סותר, ואם הוא רואה באונס, התשובה היא מלרביעי ואילך, פה אני דן את זה כמו בנקבה. אז גם אם זה היה באונס, אם עכשיו הוא ראה זיווה, זה סותר את הימים הראשונים. אומרת הגמרא, תשמע, יש לנו ברייתא, רבי יצחק אומר, והלא זב בכלל בעל קרי היה. אנחנו יודעים, זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע. התורה הקישה את השכבת זרע עם הזב. ולמה יצא? אז למה יש לי פרשה נפרדת בתורה, פרשת זיווה? להקל עליו ולהחמיר עליו. להקל עליו שאין מטמא באונס, ולהחמיר עליו שהוא עושה גם טומאת משכב ומושב, מה שאין כן בבעל קרי. זאת אומרת, בעל קרי הדין שגם באונס אנחנו באים ואומרים שהוא מטמא. כי הרי מה זה בעל קרי? בעל קרי זה בעצם אדם שהוא עכשיו נמצא במצב של קישוי. ברגע שאתה צריך קישוי, זה כבר, יש פה דבר נוסף, נלווה. אז המהות שלו זה אונס. זאת אומרת, במה הוא יצא? להקל, שבבעל קרי אני בא ואני אומר שגם באונס תמה לעומת הזב שבאונס אינו תמה, להחמיר עליו שבעל קרי מתמה רק במגע, והוא מתמה גם משכב ומושב. אימת, אומרת אמרה, בוא נברר את המקרה. אילה אימה בראייה שנייה, אם מדובר על זב שראה שתי ראיות, היכה זה בכלל בעל קרי? איפה מצאת שהתורה היא קיש הזב בעל שתי ראיות לבעל קרי? התורה אומרת, זאת תורת הזב, בעל ראייה אחת, ואשר תצא ממנו שכבת זרע. אז העקש נמצא בראייה אחת, לא בשתי ראיות, אלא פשיטה בראייה ראשונה. בהכרח על מה מדובר פה? על אותה ראייה ראשונה. וקטני להקל עליו שאינו מתמה באונס, דלא כרבונה. רבונה בא ואמר שגם באונס הוא מתמה בראייה ראשונה, והברייתא אומרת שהוא לא מתמה. אומרת הגמרא, ותסברא, יעלה על הדעת שהכוונה פה באמת לראייה ראשונה, להחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב בראייה ראשונה בר משכב ומושב הוא? אנחנו הרי יודעים שראייה ראשונה מתמה כבלערב שמש, מתמה רק במגע, לא מתמה במשכב ומושב בהכרח, אלא אחי כמר. זה הכוונה בברייתא. רבי יצחק אומר, ועל עוזב בכלל בעל קרי היה איפה בראייה ראשונה שהתורה הקישה זו תורת הזב אשר תצא ממנו שכבת זרע, ולמה יצא בראייה שנייה? אז למה יש לי פרשה נפרדת ועזב את זובו וכו'? למה יש פרשת זיווה? להקל עליו ולהחמיר עליו. מתי? בראייה שנייה. להקל עליו שאינו מתמה באונס, אף שבראייה ראשונה הוא בקרי הוא מתמה באונס, לעומת זה בראייה שנייה הוא לא מתמה באונס. ולהחמיר עליו שהוא עושה מהזב משכב ומושב, נפלא, זב בעל שתי ראיות אכן מתמה משכב ומושב. זאת אומרת שאני נשאר עם רבונה שבאמת ראייה ראשונה מתמה באונס כמו בשכבת זרע, מראייה שנייה לעניין תומה אינה מתמה באונס. אמר רבונה, זוב דומה למי בצק של שעורים. אז מה ההבדל בין זיווה לקרי? זוב בא מבשר המת, בא בעבר מת, שכבת זרע בא מבשר החי, בא בקישוי. זוב דומה דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת. זוב זה בעצם דבר כזה שהוא דבר נוזלי מפורד, ודומה כמו הלבן שבביצה, שלא בא מחמת תרנגול אלא ספנה דערה, חימום עצמי. שכבת זרע קשורה, זה דבר סמיך, וזה דביק ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת, וזה דומה לאותו לבן של ביצה שבא מהזכר ולא ספנה דערה. למדנו במשנה, דם היולדת שלא טבלה. מה קורה עם אותה דם יולדת, שבעה לזכר, 14 יום לנקבה, מתחיל ימי טהרה, אבל היא לא טבלה. באים בית שמאי ואומרים, מדאורייתא אדם טהור. לא האישה, אדם טהור. מדרבנן נתנו לזה דין כמימיה, כרוקה וממי רגליה, זה אומר שזה מטמא לך ולא יבש. בית הלל אומרים, מדאורייתא זה טמא. באה הגמרא ומביאה ברייתא שמבארת את המסע ומתן בין בית הלל ובית שמאי. תניא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, יהיתם עודים בנידה שלא טבלה וראתה דם שהיא טמאה, אז גם יולדת שלא טבלה וראתה דם בימי תואר, אדם יהיה טמא. אמרו להם בית שמאי, לא, איזה דמיון זה? אם אמרתם בנידה שאפילו טבלה ואחר כך ראתה, היא טמאה. תאמרו ביולדת שהיא טבלה וראתה ועכשיו היא בימי תואר, שהדם שלה טהור. אמרו להם, ענו להם בית הלל, ההוכחה שלנו זה יולדת בזוב תוכיח, שאם טבלה וראתה לאחר ימי ספירה, זאת אומרת ספרה שבעה נקיים, מה הדין אם היא רואה עכשיו בזמן הדם תואר שלה? טהורה. לא טבלה וראתה, טמאה. אז גם יולדת, אם היא טבלה וראתה טהורה, הדם טהור במתקרה, והיא לא טבלה, טמאה. אמרו להם, עונים להם בית שמאי, הוא הדין, והיא התשובה. אומרים להם בית שמאי, אנחנו חולקים עליכם גם בדין הזה של יולדת בזוב. אתם אומרים שיולדת בזוב שלא טבלה והגיע ימי תואר וטמאה, ואנחנו אומרים שזה טהור. וזה התשובה לראיה שלכם, אנחנו בכלל לא מקבלים את הגישה. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? למימרא דפליגי, אז יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, ביולדת בזוב, האם היא טמאה או טהורה בזמן ימי תואר שלה, כשהיא לא טבלה, והתנן. למדנו אצלנו במשנה, ומודים בית שמאי לבית הלל, ביולדת בזוב שהיא טמאה, מטמא לך ויבש. אז הנה בית שמאי אומרים שהיא כן מטמא לך ויבש, דאורייתא. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בברייתא שאמרנו שהיא לא מטמאה, מדובר שספרה, היא ספרה שבעה נקיים רק לא טבלה. אז אני אומר שיש פה דם תואר והוא נשאר טהור בדאורייתא. כאן מה שדיברנו במשנה ואמרנו שזה תמה, מדובר שלא ספרה, וכיוון שהיא לא ספרה ולא טבלה, אז אני אומר שזה נשאר במצב של תמה מדאורייתא, והתניא בניחות הראיה לדברים, יולדת בזוף שספרה ולא טבלה וראתה. הלכו בית שמאי לשיטתם ואמרו, כיוון שהאישה הזאת יולדת בזוף, ספרה ולא טבלה, הדין בזמן דם תואר טהורה כמו יולדת שלא טבלה, לשיטתם שהיא טהורה. ובית הלל לשיטתם שאומרים שהיא טמאה כמו יולדת שלא טבלה, שגם בזמן הדם תואר הדם שלה טמא. איתמר אומרת דאורייתא, איתמר אומרת הגמרא, והדיון הזה שלפנינו יחבר אותנו עם המשנה. היה דיון בישיבה, רב אמר מעיין אחד הוא, באישה יש מקור אחד של דם, התורה טמאתו והתורה טהרתו. אומרת התורה שבעה ימים לזכר טמא, 33 יום טהור, יום 41 חזר להיות טמא. בנקבה אותו דבר, 14 יום טמא, אותו מקור, נגמר 14 יום, 66 ימים טהור, 81 נעשה טמא. ולוי אמר שני מעיינות הם, וביארנו הכוונה היא שיש גן שמוציא את הדם בזמן הזה, ואז נסתם הטמא לאחר 7 ימים ונפתח החלק הטהור לאחר 40 יום לזכר, 80 יום לנקבה, נסתם הטהור, נפתח הטמא. שואלת אגמר, מה ביניים? מה ההבדל? הרי בשורה התחתונה אתה אומר 7 ימים לזכר, 14 לנקבה, 33, 66 תואר, ואחרי זה שוב חוזר להיות טמא. אז מה זה משנה? מעיין אחד, שני מעיינות. אומרת אגמר, היית ביניים, הוא שופט, מה קורה אם סמוך לשקיעת החמה של היום השביעי היא ממשיכה לראות ברצף מתוך 7 לאחר 7 בזכר, או מתוך 14 לאחר 14 בנקבה, או מתוך 40 ל-1, מתוך 40 ל-1 ו-40 לאחר 40, ומתוך 80 בנקבה לאחר 80. לרב רישא לכולה וסיפא לחומרא, רב אומר שיש פה מעיין אחד, אז ברישא זה להקל, עברו 7 ימים, ממשיך רצף וזה דם טהור. בסיפא, במקרה של אחרי 40, ממשיך רצף וזה הופך להיות טמא, זה מחמיר. לפי לוי, שיש שני מעיינות, רישא לחומרא, הרי אם לא, לרגע לא היה הפסקה, אז זה אומר שממשיך להיות המעיין הטמא. ממילא אני אומר שהיא ממשיכה להיות טמאה. ברגע שאני מדבר מ-40 ל-41 לאחר 40, אז בעצם זה בא להקל, זה דם תואר, וכיוון שלא היה הפסקה, אז ממשיך אותו מעיין של תואר והיא תהיה טהורה. אומרת הגמרא, מיטיבי, למדנו במשנה, דם היולדת שלא טבלה, בית שמאי אומרים, בדאורייתא היא טהורה. רק בידי רבנן, נתנו לדם הזה דין כמו רוקה וכמי רגליה, שאז הדין שזה מטמא בלח ולא ביבש. ובית הלל אומרים, מדאורייתא זה טמא ומטמא לח ויבש. כפל כדעתך, הבנו כרגע בשאלה שמדובר דפסקה. זאת אומרת, היא ראתה 7 ימים, הפסיקה יום יומיים שלוש, ואז היא ראתה את הדם תואר. בישלמה לרב דאמר מעיין אחד ומשום אחי מטמא לח ויבש. אם אני אומר שזה מעיין אחד, אז מה קובע אותו טמא או טהור? התורה. אומרת התורה, טבלה יצאה מידי טומאה, לא טבלה זה ממשיך להיות דם טמא, זו הרי אותו מעיין. לכן אין לי שום בעיה שאם היא לא טבלה אני אומר שזה ממשיך להיות טמא. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הם, אז זה עניין טכני, המים מטמא לח ויבש. למה יתום לפי בית הלל מדאורייתא זה ימשיך להיות טמא? הרי נסתם הטמא, נפתח הטהור. זה שהיא לא טבלה, זה אומר שהיא טמאה. אבל איך הדם הזה נעשה טמא? הרי זה דם שיוצא, אם יצא לדם מהאצבע, אז אני אומר שהיא טמאה, יצא לדם מהאף, היא טמאה. זה לא דם שמגיע ממקור טומאה, למה זה טמא? אמר לך לוי, הכה במאי עסקינן, תדע מה מדובר אצלנו? במשנה, בשופט, מדובר לא שפסקה, אלא המשיכה משביעי לאחר שביעי, מ-14 לאחר 14, ואז על זה בית הלל אומרים שאני אומר שהיא טמאה, כי הרי זה לא פסק. אומרת הגמרא, אז אם ככה מה הייתה עמדה בית שמאי? אז למה לפי בית שמאי טהורה? הרי זה ברצף אחד, לא נסתם הטמא, אז למה זה טהור? אומרת הגמרא, כסברי בית שמאי מעיין אחד. באים בית שמאי ואומרים בשיטתנו זה מעיין אחד, התורה טמאתו, התורה טהרתו. אז ברגע שהתורה טהרתו, באה התורה ואמרה עברו השבעה ימים, זה לא נוגע לטבילה, טהורה. אז ממילא גם בלא טבלה זה טהור. אומרת על זה הגמרא, רגע, אז בישלמה ללוי שאומר שבעצם יש פה שני מעיינות, היינו דיקה בין בית שמאי לבית הלל, אני מבין את המחלוקת. בית שמאי סוברים מעיין אחד, בית הלל סוברים שני מעיינות. לכן לבית הלל אני בא ואני אומר את הדין שלהם, בית שמאי אני אומר את הדין שלהם. אלא לרב שיש פה רק מעיין אחד, מה איקה, אז מה ההבדל בין בית הלל לבית שמאי? למה באמת לפי בית הלל באותו מעיין ואתה בא ואתה אומר שזה תמה, ולפי בית שמאי באותו מעיין ואתה אומר שזה טהור, מה ראית? איקה בניו יוימה ותבילה, דבית שמאי סברי ביוימה תעלה רחמנה, ובית הלל סברי ביומה ותבילה. עונה הגמרא, הרי בעצם מה אנחנו אומרים? שאנחנו הכל מסתכלים כמעיין אחד. אם זה מעיין אחד, אז מה הסיבה של תמה וטהור? זה המחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל באים ונחיל, בית שמאי באים ואומרים הימים קובעים. זאת אומרת, הייתה פה למשל יולדת בזוב, אני אומר שאם היא ספרה שבעה ימים, ברגע שהיא ספרה שבעה ימים זה גורם לצאת מדי תומה לטהרה. זה אותו מעיין. אותו דבר, עברו שבעה ימים ביולדת כסתם שלא בזוב, עברו 14 לנקבה, עברו הימים, אוטומטית זה הופך להיות טהור. באים בית הלל ואומרים לא, צריך ימים פלוס טבילה. אז אם היה ימים פלוס טבילה זה הופך להיות טהור. כל זמן שלא היה גם ימים וגם טבילה, אז זה נשאר במצב של טמא. אז ביולדת בזוב זה יישאר טמא בזוב. יולדת סתם, כל זמן שהיא לא טבלה, הימים לבד לא פתרו. לכן זה נחשב טמא מדאורייתא לך ויבש.